ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קוראים לרבי אבקת בעל הגדול לבית יד שיעור ורבן הרבים, אני מבקש שזה לא יהיה בעזרת השם, מסתכלים על מה שיש ומבקשים עוד, עומדים על הרבה ומבקשים על הרבים.
אנחנו עומדים בכניסתו של יום גדול, אבל לא על זה נדבר, למרות שבעצם על זה היה צריך לדבר. יום שנטל 10 עטרות, ראש חודש ניסן. אבל הנושא שנדבר הוא נושא שגם מי שלא למד, גם מי שלא למד בעיון את העניינים, או גם לא בעיון, יכול להבין את זה. הנושא הוא של נשים, אבל לא זאת הסיבה שמבינים את זה, אבל זה דבר קל. דין נשים בסיפור בהזכרת יציאת מצרים, זה הנושא. אני לא יודע מתי פה מתחיל בין הזמנים, אם היום בחצות, אז כבר זה עכשיו שייך לבין הזמנים, צריכים דברים יותר קלים. יש סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, ויש הזכרת יציאת מצרים כל ימות השנה. השאלה, מה הדין של נשים בנושאים הללו? אם אישה חייבת או לא? במספר אחד מובא פה הפסוק בפרשת קדש, יש לנו את זה בתפילין. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה. כתוב פה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. והשאלה היא, מתי לזכור? כתוב, את מה לזכור? לזכור את היום אשר יצאתם ממצרים. אבל מתי לזכור את היום הזה? רש"י אומר, בצילום זה כאן ישנו, מתי לזכור? זכור, רש"י אומר בעצם תמיד. מתי לזכור? תמיד לזכור. לזכור תמיד את היום אשר יצאתם ממצרים. אומר רש"י, זכור את היום הזה, לימד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. פה כתוב שצריכים לזכור תמיד את יציאת מצרים. ומבחינה מעשית, כך התורה שבעל פה אמרה לנו, שאין הכוונה רק לזכור את זה, לחיות עם זה תמיד, אלא יש גם מצווה לזכור, להזכיר את זה בכל יום. זכור את היום הזה, כל יום להזכיר את היום הזה. רש"י לא אומר לימד שזוכרים או מה, מזכירים יציאת מצרים בכל יום. השאלה הראשונה היא על רש"י. כתוב כאן במספר שניים משנה מפורשת במסכת ברכות, שגם בהגדה של פסח אנחנו אומרים את זה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. יש דין להזכיר יציאת מצרים גם בלילה, לא רק בלילות, ביום וגם בלילה, כמו שאנחנו נוהגים לומר גם את הפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, גם בקריאת שמע של שחרית, גם בקריאת שמע של ערבית, וגם בברכה אחר כך שעוסקת ביציאת מצרים, אמת ויציב, אמת ואמונה, ששם מוזכרים מכת בכורות וקריאת ים סוף, שגם את זה צריך להזכיר. אם כן, המשנה אומרת שמזכירים בלילה גם כן. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. המפרשים מסבירים שהכוונה היא, היו מזכירים בכל מקום, היו מזכירים, אבל לא ידעתי, לא זכיתי למצוא מקור לדבר הזה. איפה המקור בתורה להזכיר יציאת מצרים בלילות? עד שדרשה בן זומא. בן זומא מצא רמז במקרא, זה לא רק אסמכתא אולי, אלא זה כתוב פה בתורה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. היה צריך לומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך. מה זה כל? מה היה הדגשה של המילה כל? ימי חייך, אם היה כתוב ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. אם כן, מכאן הוא דרש שמזכירים יציאת מצרים גם בלילות. כך אומרת המשנה. זאת אומרת, כתוב כאן מפורש שמניין שמזכירים יציאת מצרים בכל יום, ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ורשי ראינו שאומר אחרת, רשי מביא במספר אחד, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה זה הפסוק? מתי לזכור? תמיד, לימד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. זה לכאורה נגד מה שכתוב פה בגמרא. התשובה היא פשוטה. התשובה היא, שם בפסוק לא כתוב ציווי להזכיר את יציאת מצרים. הפסוק פה במספר אחד מופיע, זה בפרשת ראה בספר דברים. ושם כתוב כך, שמור את חודש האביב ועשית פסח לשם אלוקיך. ואחר כך כתוב הדינים, קורבן פסח, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. כתוב פה לנהוג את חג הפסח כהלכתו. למה? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כן, לא כתוב פה בכלל ציווי להזכיר את יציאת מצרים, לא ביום ולא בלילה. כתוב פה רק שאם תקיים כראוי את מצוות הפסח עם כל פרטיה ודקדוקיה, או הרבה מצוות יש בפסח, אז אתה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לא כתוב פה ציווי להזכיר. ורש"י באמת כך שם, ופה זה גם כן מופיע, למען תזכור, אומר רש"י, על ידי אכילת הפסח והמצה את יום צאתך. למען תזכור, על ידי קיום המצוות בפסח תזכור את זה כל ימי חייך. לא כתוב פה בכלל ציווי. ולכן רש"י למד פשט כך בדרשה של בן זומא, הציווי להזכיר את זה כל ימי חייך, זה כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מתי תזכור? תמיד תזכור. אבל עדיין אינני יודע, אולי פעם אחת ביום. מאיפה אני יודע שגם בלילה? בא בן זומא ומצא שם, אמנם כתוב את זה רק כעניין שזה יהיה בפועל, אבל שם כתוב בכל זאת כל ימי חייך לרבות הלילות. דרשו חכמים מן הכל שמצוות זכור היא גם בלילות. זה נראה פשוט פשט ברש"י. עכשיו ברמב״ם, הרמב״ם לומד לא כך, לא כמו רש"י. רש"י אמר לנו שזכור את היום הזה אשר יצאתם, הכוונה לזכור תמיד. וזוהי המצווה שאנחנו מזכירים מדי יום ביומו, פעמיים ביום, את יציאת מצרים. הרמב״ם בספר המצוות, פה במספר 3, כותב כך, מצווה קופנון זין, והיא שציוונו לספר ביציאת מצרים. הלשון של הרמב״ם היא לא לשון שהוא כתב אותה, זה תרגום מערבית, אז ודאי שזה לא לשון כמו ביד החזקה שמדקדקים בכל מילה. אבל הוא כותב כך, והוא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 מניסן בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. יש מצווה, הוא עוד לא אמר מאיפה לומדים את זה, יש מצווה בליל הסדר לספר ביציאת מצרים. וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, יהיה יותר טוב. מי שיותר יוסיף זה יותר טוב. כמו שאמרו, וכל המעריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. דרך אגב, כתוב פה שחלק מן המצווה זה לא סתם לספר, אלא להודות לקדוש ברוך הוא. החלק השני של ההגדה, בעיקר אחרי הסעודה, ההלל ונשמת וכל מה שאומרים שם, זה קיום מצוות סיפור יציאת מצרים, כי זו התכלית בעצם. אנחנו מאמינים בהשגחתו ומודים לו. עכשיו, איפה המקור של הפסוק הזה, של המצווה הזו? כותב הרמב״ם, והכתוב שבא על הציווי הזה הוא אומרו, והגדת לבנך ביום ההוא. כתוב פה והגדת לבנך, האמת היא שהגדת לבנך זה גם לא לשון של ציווי בדיוק. והגדת לבנך, ופה כתוב ביום ההוא. בעצם פה הרמב״ם לא אומר לנו איפה המקרא, כך אני מבין פשט, לא שהוא בא לומר איפה המקור של המצווה. הוא בא לומר, הוא אמר לנו שציוונו לספר בליל 15, הוא בא לומר את הפרט הזה, מי אומר שזה בליל 15? כתוב, הגדת לבנך ביום ההוא. הוא בא הפירוש, האגדה בעצמה אומרת לנו את זה, יכול מראש חודש, אולי הגדת לבנך, יש מצווה לספר, אולי מראש חודש כבר המצווה. כי עובדה שכתוב בתורה ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, צריכים לעבוד את העבודה הזאת בחודש. אז אולי הכוונה להתחיל כבר מתחילת החודש לעסוק בנושא, ובאמת יש עניין לעסוק מתחילת החודש כהכנות לפסח. אבל פה הוא הייתה אבא מנה שזו מצוות עשה. תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול לי בעוד יום. אולי הכוונה בזמן ששוחטים את קורבן הפסח, כבר אז כבר יש איסור חמץ מחצות היום ושוחטים את הקורבן, אולי אז תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. שכתוב זה בתורה זה שמרים באצבע, אחרת מה שייך להגיד זה? אני רואה מישהו, אני אומר זה, אני רואה את הדבר, אני אומר זה. גם בקריאת ים סוף שאמרו זה קלי ואנווהו, דרשו חז"ל שהם ראו, ראתה שפחה על הים של אורי חזקל, אמרו זה קלי ואנווהו, הנה הוא. בכל מקום שכתוב זה, דורשים חכמים את העניין הזה. וגם פה כתוב, הגדת את בנך בעבור זה עשה השם, מה זה זה? סימן שמצה ומרור מונחים לפניך. ורש"י מפרש, יש עוד פירושים, אבל רש"י מפרש פשט פשוט ונפלא, למה יצאנו ממצרים, הילד שואל. אתה תגיד לו, בגלל זה יצאנו. בגלל זה יצאנו למצרים, כדי לקבל תורה ומצוות, ולשבת ולחגוג את חג הפסח. איזה מטרה אחרת יש מכל העסק? חירות עולם, זה החירות עולם שיצאנו. אחרת מאז שיצאנו ממצרים, היינו כבר בכל מיני שיבודים, בכל מיני צרות לאינסוף. אבל יצאנו, יצאנו לחירות עולם, כפי שאנחנו אומרים בברכה. בעבור זה, כלומר מתחילת הלילה אתה מספר. בינתיים, לפי מה שאמרנו פשט, הוא לא מביא בכלל איפה המקור, איפה כתוב בתורה שיש מצווה לספר. כך זה נראה. אפשר לומר שויגדת, אבל זה לא נראה כך. עכשיו הוא מביא מחילתה, ולשון מחילתה, מכלל שנאמר כי שלחה בנך, יש גם בתורה כי שלחה בנך, שלוש פעמים שאלה של בנים, פעם רביעית ויגדת בלי שאלה. יכול, אם היא שלחה בנך, את מגיד לו. ואם לא, לא, יש מצווה לספר לו, אם הוא ישאל אותך, תענה לו. תלמוד לומר, ויגדת על בנך, אף על פי שאינו שואלו. זה הבן שאינו יודע לשאול, את פתח לו. אז פה כתוב שגם בלי שאלה אתה אומר לו. אבל אולי זה רק אם יש ילדים, אם אין בנים, מי אומר שבכלל צריכים לספר בצד מצרים? אין לי אלא בזמן שיש לו בן, אבל בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים, עיניים. אם אין אף אחד, ואפילו אם יש אחרים, אבל זה לא בן שלו, מי אומר שיש מצווה? תלמוד לומר, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, כך כתוב במחילתא. רוצה לומר שהוא ציווה לזוכרו, כמו שאמר, זכור את יום השבת. הרמב"ם פה מביא, לא יודעים בדיוק איפה המקור, אולי זה מדרש, שהוא מביא, כמו שאמר, זכור את יום השבת, יש לזה כל מיני פירושים. גם פירושים מפולפלים קצת, שרחוק מאוד לומר שהרמב״ם גם העלה על דעתו את זה, אבל פירושים יפים לפעמים. או שאולי הכוונה היא זכור את יום השבת, ושם אמרו לנו, שם כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו. תאמר דברי קידוש, גם פה זכור הכוונה לומר, לספר. אפשר להגיד עוד פירושים. על כל פנים הרמב״ם למד שהפסוק הזה שפה במספר אחד מופיע, ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, אין הכוונה לזכור תמיד, אלא זכור את היום הזה ביום הזה. ביום הזה אתה תזכור את היום הזה. אפשר לפרש, אני לא ראיתי שאומרים את זה, אבל אולי גם זה הוא למד משבת. זכור את יום השבת מתי? בשבת, שם כתוב לקדשו. אז זכור את היום הזה ביום הזה. איך שיהיה, זה המקור. ואז כבר ידעת, כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לספר. זאת אומרת, בעצם ברמב"ם פה כתוב שהפירוש של הפסוק זכור את היום הזה, זה נאמר על ליל הסדר ולא על כל ימות השנה. הרמב"ם פה במספר 4, שם הוא כותב, ולכן ניסינו להסביר בספר המצוות כך שזה לא ייראה כמחלוקת. הוא כותב כך, מחלוקת בינו לבין עצמו, הכוונה. הוא כותב כך, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. אם כן, הרמב"ם מביא את הפסוק של זכור שהוא המצווה לספר. אבל לא, מי אומר שזה בלילה הזה? ומנין שבליל 15? אפילו אם נניח שביום הזה זה הכוונה ביום שיצאו, אולי ביום, מי אומר שבלילה? בליל 15 תלמוד אומר, והגדת את בנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה בשעה שיש מצא ומרור מונחים לפניך. זאת אומרת, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר. מאיפה יודע? כי כתוב זכור. בעצם פה ברמב״ם, אחרי שראינו את המכילתא, כתוב פה ממש בלשונו של הרמב״ם מה שכתוב במכילתא, אבל הוא פה מתחיל הפוך משם. המצווה היא בלשון ציווי בתורה, זכור, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. יש פה ציווי לזכור את היום, ולזכור את היום פירושו לספר. א', כמו זכור את יום השבת, וב', כי נאמר והגדת את בנך, כי שלחה בנך, כל הדברים. בצירוף שני הפסוקים יחד, אנחנו למדים שבין אם יש לו בנים ובין אם אין לו בנים, הוא חייב לזכור. אבל יש מצווה גם, והגדת לבנך וכו'. אז זהו, יש אומרים שקודם הבן, ונפקמינה, לאן הבן צריך לנסוע, לאבא או להורים של אשתו. או שיש מצווה גם לספר לבת, או שזה לאו דווקא גם לאחרים. אחרי שנאמר כך והגדת, זה לאו דווקא לבנים. אבל הרמב״ם לומד שהפסוק הזה נאמר על ליל הסדר. עכשיו, מה עם המצווה של זכירה של כל ימות השנה? רש"י שלמד את זה מהציווי הזה, זכור. אפשר לומר שהרמב״ם למד כמו שכתוב במשנה, בן זומא דרשה שנאמר, עד שדרשה בן זומא שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למרות שזה לא לשון ציווי, אבל האמת היא שברמב״ם הוא לא מונה מצוות עשה כזו, כל יום ויום לספר ביציאת מצרים. אין את זה אצל הרמב״ם. במספר 5 פה כתוב הרמב״ם מלכות קריאת שמה, הוא כותב כך: פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמה, בערב ובבוקר, שנאמר ובשוכבך וקומך. ומה הוא קורא? שלושת הפרשיות. גם בפרשת ציצית כתוב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, גם שם יש זכירת כל המצוות, כמו והיה עם שמוע, הראשונה קבלת עול מלכות שמיים, השנייה וגם ציצית זה קבלת עול מצוות. עכשיו הוא ממשיך, למה בלילה קוראים גם את פרשת ציצית? הרי ציצית היא לא נוהגת בלילה, כלומר בגד של לילה ודאי שפטור מציצית. הוא אומר, אף על פי שאין מצוות ציצית, בהלכה ג', אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. חוץ מהציצית, יכלו לבחור אולי פרשה אחרת של זכירת המצוות, אבל יש פה את פרשת יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר, זוהי הנקראת קריאת שמה. זאת אומרת שרמב״ם, בסדר, קריאת שמה זה שלושת הפרשיות, אבל הרמב״ם פה כותב בתוך הלכות קריאת שמה שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. לא בספר המצוות הוא מונה את זה כמצווה, הוא גם לא מזכיר את זה לחוד באיזשהו מקום, מצווה להזכיר יציאת מצרים. הוא מכניס את זה פה בתוך קריאת שמה. והאמת היא שכפי שכבר ראינו קודם את הפסוק מחומש דברים, ששם באמת לא כתוב ציווי, וגם רש"י בעצמו פשוטו של מקרא הוא כך אמר לנו, שמור את חודש האביב עשית פסח לשם אלוקיך, ראינו קודם במספר אחד, וזבחת פסח לשם אלוקיך, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל מצות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם תקיים את המצוות כראוי תזכור. היה אפשר לומר אפילו שזה אסמכת מה שכתוב במשנה, אבל זה לא ייתכן, כי הגמרא אומרת זכירת יציאת מצרים דאורייתא, הגמרא אומרת מפורש, וגם יותר נכון הגמרא אומרת אמת ויציב דאורייתא, הברכה של אמת ויציב היא דאורייתא. לא שמי דאורייתא אמרו לנו לומר דווקא את הנוסח הזה, אבל יש מצווה להזכיר יציאת מצרים, וגם כתוב, זה מחלוקת אם אולי זה לא חלק מן הדאורייתא, אבל להזכיר את קריאת ים סוף, להזכיר את מכת בכורות, אם כן זה דאורייתא. אבל כנראה שהרמב״ם למד בתורה שבעל פה אומרים לנו שפה מרומז התורה בעצם פשוטו של מקרא, זה לזכור שיצאנו ממצרים. מתי? תמיד. לא להזכיר בפה, לזכור. נקיים פסח פעם בשנה, אם מקיימים אותו כפי שצריך, אם חווים את העניין כמו שצריך, אז זוכרים את זה כל ימות השנה. אבל התורה אמרה לנו בתורה שבעל פה שאנחנו צריכים להזכיר את זה, ולהזכיר פעמיים, שנאמר כל ימי חייך, ימים, הלילות. אבל זה לא מצווה תעשה בפני עצמה. אפשר לקרוא לזה אולי כי זה סניף לחג הפסח, תשמור את חג הפסח כלחתו, ואז אתה תזכור, ואז תזכור כל ימי חייך, ואתה מצווה גם להזכיר. אם כן, לפי רש"י זה זכור את היום הזה, זה המצווה של דאורייתא, להזכיר כל יום ויום. אלא שם רק מרומז הלילות. לפי הרמב״ם, כפי שאמרנו, זה לא, הזכור זה לליל הסדר, למען תזכור זה לא מצוות עשה בדיוק, אבל זה דין מן התורה להזכיר פעמיים ביום את יציאת מצרים. כך אפשר לומר. עכשיו השאלה, מה הנושא שלנו בקשר לנשים? האם נשים חייבות בשתי המצוות הללו? קודם כל בליל הסדר. האם, איך אפשר להגיד לי אישה שלא חייבת בהגדה של פסח? זה לא ייתכן דבר כזה. אבל לכן צריכים להקדים. ודאי שהיא חייבת בכל המצוות של ליל הסדר. איש ואישה שווים. כל המצוות של ליל הסדר. ארבע כוסות והכל הכל. זה בלי ספק. השאלה היא רק אנחנו דנים אם זה מן התורה או מדרבנן. בעצם היה אפשר להגיד, נדבר לא על, על הסיפור, על, על מצה. מצה זה מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצווה שקשורה לזמן, שהזמן גורם אותה, מצוות עשה שהזמן גרמה, אישה פטורה ממנה. בצד הפשוט זה כי לא יכול, אישה לא יכולה להיות קשורה לזמן. אמנם היא הולכת לעבוד בזמן, אבל אפשר לחייב אותה להיות כבולה לזמן. יש לה, היא עסוקה במצוות של גידול הילדים וכו'. אבל התורה אמרה לנו לא צריך לחפש טעמים. מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. עכשיו, בכל זאת התורה גילתה לנו דין מיוחד במצא שאישה חייבת מדאורייתא, וכן בקורבן פסח לפי ההלכה שאישה חייבת בדאורייתא. מרור היא חייבת מדאורייתא כשיש קורבן פסח. גם הגברים היום זה רק מדרבנן. אישה ודאי חייבת בזה. אבל השאלה היא, ובהגדה ודאי שהיא גם חייבת, כפי שאמרנו, בארבע כוסות זה, ארבע כוסות זה מדרבנן. יש לי גם ראיה, לא צריכים להביא ראיות, אבל זה פשוט ככה. כתוב בגמרא, שטען בבת אחת, זה למדו את זה עכשיו, בישיבה, נכון? בטח הגיעו לזה. שטען בבת אחת זה כוס ראשון, איך לא הגיעו? אז הם כבר הגיעו לכוס רביעית, בטח. שטען בבת אחת לא יצא. רש"י אומר פשעת שלא מקבלים אותו הראשונים, אבל הם אומרים שטען בבת אחת, התוספות, שהוא מזג לו ארבע כוסות, שותה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בבת אחת לא יצא. וכך נפסק בשולחן ערוך, בלשון אחרת קצת, השולחן ערוך כותב, צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר, ואם שטען זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. מה הוא מתכוון להגיד על הסדר? לא, זה לא מצולם פה. אני עתקתי את זה. ואם שטען שלא כסדר, ואם שטען זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. מה הכוונה? שם בתוספות נראה שמזג לו ארבע כוסות, בבת אחת לא, שלא כסדר. אז יש מחלוקת גדולה, הביור הלכה בתחילה מביא אחרים, אחר כך אומר שהוא מצא, משום עניבות כנראה שהוא כתב שהוא מצא, בטח את זה בהתחלה גם, יש בית יוסף, ויש פרי חדש, ויש ביניהם מחלוקת. הבית יוסף טוען שרק בבת אחת לא יצא, כך משמע קצת בלשון הגמרא, שטען בבת אחת לא יצא, אבל אם הוא עשה הפסקות, שתה ואחרי 20 דקות עוד כוס ועוד כוס יצא, פרי חדש אומר לא, גם בלשון השולחן ערוך זה קצת נראה, למרות שזה הבית יוסף כתב, ודאי שהוא לא התכוון לזה, אבל אולי מן השמיים הדריכו אותו. הרבה פעמים רואים בלשון שולחן ערוך מפורש לא כמו שבבית יוסף, זה לא אומר שהוא באמת חזר בו, רק הוא ניסח את זה כך שתשמע הלכה שאחרים אומרים שהיא ההלכה. כל פנים, כסדר הכוונה הוא אומר שפשוט זה יהיה לסדר, קידוש בקידוש, אחרי אשר גאלנו עוד כוס, ברכת המזון עוד כוס, אחרי השירה, ההלל ונשמת עוד כוס, ואם לא אמרו באמצע את מה שצריך, לא יצא. לא יצא. ולכן הביאור הלכה מביא שנשים, נדמה לי שהוא מביא, שנשים שעסוקות והולכות, ונגיד הם הלכו להשכיב ילדים או משהו אחר, וחזרו ועכשיו שותים כוס שני, שלא ישתו את הכוס. שאם הם ישתו ואחר כך ישלימו מה שצריך, הרי לא יוצאים ידי חובה לפי הפרי חדש, אפילו בדיעבד. אלא לכן הוא אומר, יגידו, לא חייבים להגיד את הכל, יש קטעים שהם יותר חיוביים ויש פחות חיוביים, יגידו מה שצריך ואת הברכה ואז ישתו. זאת אומרת, זה ברור שאישה חייבת את ההגדה, אין מה לדבר. השאלה אם היא חייבת בדאורייתא או לא. בספר החינוך, פה בצילום יש, אני טעיתי, אז בעקבותיי, במספר 8, יש שם, הכוונה הייתה עד דיני המצווה, וזה יצא משום מה, המחשב לא שמע טוב כנראה, אז במקום יצא דיני המצווה, אבל לא משנה, בספר החינוך, הוא כותב שם, סתם טוב הקטע הראשון שיהיה מודפס, לספר כל אחד לפי צחות לשונו, להלל ולשבח, השם יתברך על כל הניסים, פה זה במספר 8, אבל זה איננו שם, בחלק שבמספר 8, להודות לו, וכו' וכו', וזו מצווה גדולה גדולה, עניין המצווה שיזכור הניסים, בעניינים שירו לאבותינו ביציאת מצרים, איך לקח, הכן יתברך נקמתנו מהם, ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים, חייב להוציא הדברים בפיו, כפי שראינו בעצם ברמה מת ומחיבטה, כדי שיתעורר ליבו בדבר. למה צריך בפה? כי בדיבור יתעורר הלב. זאת אומרת, כתוב פה שהעיקר זה שיכנס גם ללב. אבל אם הוא רק בלב, לפעמים זה לא. צריך לדיבור שיכנס ללב. משמע פה שאם זה רק בדיבור, אז חלש מאוד קיום המצווה. צריך שיכנס גם ללב. אבל פה בהמשך, זה מופיע פה בצילום, ונוהגת בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ביטל עשה. חייבים, נשים גם חייבות במצווה הזו, כך כפי שהוא אומר. ונוהגת בזכרים ובנקבות בכל מקום, לאו דווקא בארץ ישראל, ובכל זמן, לאו דווקא כשיש מקדש. ומי שלא מקיים את זה, ביטל מצוות עשה. זה מה שכתוב כאן. עכשיו ספר החינוך, סליחה, מנחת חינוך מצולם פה, והוא אומר כך, ונוהגת בזכרים ובנקבות, דבר זה חידוש גדול אצלי, הוא טוען שהוא לא מצא בשום מקום שהדבר הזה כתוב. אבל אני חושב שגם בשום מקום לא כתוב, הפוך. לא כתוב. ונוהגת, יש לי פשט, אבל זה לא נגיד כי זה משהו גם ארוך, לא מתאים. ונוהגת בזכרים ונקבות. הוא אומר כך, דבר זה חידוש גדול אצלי. אין פה שעון בישיבה, יש שם חלל של שעון שאני לא רואה. טוב, דבר זה חידוש גדול אצלי. למה תהיה נוהגת מצווה זו בנשים? זו מצווה תעשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. והוא מביא שברמב״ם, ברמב״ם כתוב, אכילת מצה, דאורייתא חייבות, ועל סיפור לא כתב שום דבר. לא מצאתי בשום מקום. ועד רבה הוא כותב, הרמב״ם מהלכות עבודה זרה, הוא כותב שם מצוות שנשים חייבות בהן. הוא כותב קידוש בשבת, אכילת מצה, קורבן פסח, שמחה ברגל, מצאת הקל, הוא לא הזכיר את הסיפור. אמרנו כבר אפשר לפרש את זה בהתאם למה שהתחלנו, אבל שזה חיבור אחד לכל הדברים. אבל נעזוב את זה, כך הוא אומר, בקיצור הוא נשאר בספק, הוא לא בספק, הוא לא יכול לחלוק על ספר החינוך, אבל הוא אומר שבסוף הוא כותב, יוצא מזה גם, מה שהרב המחבר מחייב נשים, הוא אומר, אישה יכולה לערוך סדר לגברים, אם היא חייבת יכולה לערוך סדר, אז יוצא מדבריו לא רק חומרה, אלא כולה גם כן, אז הוא אומר שלא יכול להיות. והוא מוסיף עוד אמר, ולומר, בשלושת השורות האחרונות, ולומר, יש לי אולי כן רעיון לומר, כיוון שהתורה אמרה בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מנוחים לפניך, והם חייבות באכילת מצה, חייבות גם בזה. אולי נאמר כך, הרי אמרנו בעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים, ואישה חייבת במצה, אז היא חייבת גם בסיפור. אומר המנחת חינוך על דברי עצמו, אין זה כלום, זה לא שווה כלום. אבל הוא בכל זאת כתב את זה. למה? שהתורה כתבה לגבי אנשים, שאז זה זמן החיוב. זה דבר אחר. ומצינו כיוצא בזה במצוות החודם, מכל מקום אין אנשים חייבות. מה זה נוגע? התורה רק, הגמרא רק אומרת לנו, מניין יכול מראש חודש, תלמוד לומר, בעבור שמצא מרור מונחים לפניך. זמן החיוב של הסיפור הוא בזמן שיש מצא. אבל מה זה נוגע לעניין שכל מי שאוכל מצא חייב בסיפור? זה בכלל לא נוגע. נשאר בצריך עיון שהוא לא יודע איפה המקור של הדין הזה, והוא לא מצא שזה מופיע בשום מקום, ברמב״ם בעיקר, ולא מופיע לא כן ולא לא. בהלכה אצלנו זה לא מופיע, כי אצלנו לשולחן ערוך אין אף קמינה, מה שהרמב״ם כתב שנזהר, השולחן ערוך בכלל לא נזהר בזה, כיוון שזה לזמן הזה, אז זה לא משנה לו דורייתא דרבנן, והרבה דברים, גם בהלכות שבת. הרמב״ם אומר שנזהר כל מקום שכתוב חייב, תדע לך שאני מתכוון דורייתא, כתוב פטור, זה דרבנן. שולחן ערוך לא אכפת לו לכתוב אסור, או חייב, או מה, כי זה לא נפקא מינה. אצלנו כתוב שנשים צריכות לומר אגדה, ושלום על ישראל. אבל כשאתה דן אם זה דורייתא דרבנן, לא כתוב פרטים. הוא אומר שנראה לו שוודאי שאישה לא חייבת בעניין הזה. כך הוא אומר. עכשיו יש תשובת הראש במספר 9, שהוא כותב כך, וששאלת, יש פה איזה חומש מות על ידך, אם לא אז לא חשוב. טוב, את כל התורה, כולה אתה נותן לי, שמות. עשיתי זה כל התנך. כתוב הוא אומר כך, וששאלת, שאלו את הראש שאלה, למה אין מברכים על סיפור האגדה? למה לא אומרים אשר קידושנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, או איזה מילה אחרת, לא משנה, למה לא אומרים ברכה? האחרונים מנסים להגיד כל מיני תירוצים. תאמר שעל דיבור לא אומרים ברכה, ספירת העומר כן אומרים ברכה. למה לא אומרים ברכה? אפשר להגיד על זה שהכל נהיה מתברו, לא משנה מה, שהשם ציבה אותנו. אבל למה אין שום ברכה על סיפור יציאת מצרים? אז הוא עונה כך, תשובה שפלא פלאים ממש. הוא עונה ככה, הרבה דברים ציבה הקדוש ברוך הוא לעשות זכר ליציאת מצרים. ואין אנו מברכים עליהם. מה זה הדבר היחידי ששמעת שזכר ליציאת מצרים? התורה מלאה בדברים, כגון הפרשת בכורות, כל פרשת קדש, והיה כיבי אחר שתי הפרשיות שבתפילין שלנו. זכר ליציאת מצרים, שתיהן. קדש והיה כיבי אחר. התורה מדגישה שם את הדברים, לקדש את הבכורות, היינו פדיון הבן לבני אדם, לקורבנות של בקר וצאן, להקריב לשם, וכולי וכולי. ועוד דברים, בכל המועדים, פסח וסוכות, ענני כבוד, הכל זה זכר ליציאת מצרים. ובכל זאת, אתה שמעת פעם שמזכירים את יציאת מצרים בזמן קיום המצווה? שאין צריך להזכיר בהפרשת בכורות שאנו עושים אותו זכר ליציאת מצרים, אלא שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות המעשה, מתוך כך אנו זוכרים את יציאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפה. אלא אם היא שלחה, מפרשים לו. הוא אומר ככה, אדם פדיון הבן, או הפרשת בכורות, או מצוות אחרות, שהרבה מצוות בתורה זכר ליציאת מצרים, וכי שם אומרים, הנה אני מוכן לקיים עכשיו את המצווה זכר ליציאת מצרים. מה זה שייך? השם ציווה כדי שעל ידי זה נזכור את יציאת מצרים. הייתה מכת בכורות, הוא ציווה לקדש את הבכורות, לבדות את הבן. אם הבן ישאל אותך, תענה לו, אבל אין מצווה. אבל מה הוא עונה? הוא שאלו אותו, למה לא מברכים על סיפור האגדה? חוץ מזה, מה פירוש? אלא אם הבן נשאל, מפרשים לו. הרי שאינו יודע לשאול, עד פתח לו. והגדת לבנך ביום ההוא. מה הפשט פה בראש? התשובה היא פשוטה מאוד, לפי דעתי. הוא אומר ככה, בפרשת והיה כביחה, שם כתוב על פדיון הבן, כתוב שם כך, ועברת כל פטר רחם לשם, כל פטר שקר בהמה, כל פטר חמור, כל בכור אדם בבניך תפדה. מצוות קידוש בכורות. אחר כך נאמר, והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? מה הכוונה? אם הבן ישאל אותך, מה זה העסק הזה של פדיון בכורות? ודאי שזה הפשט במקרא. שמה, מי שישאל אותי, אבל בהגדה כתוב כנגד ארבעה בנים. לא הכוונה שכתוב שם שהפסוק הזה מדבר על ליל פסח. כתוב לשונות שונים בתורה לגבי הבנים. אחד, מה זאת? מה זה מה זאת? אחד בא לשאול, תגיד לי פשט, יכול להיות שהוא יודע, אבל יכול להיות שהוא לא מבין כלום, הוא אומר, מה כתוב פה? אז זה טעם, יכול להיות, הוא לא טעם באופן כללי, אבל בדבר הזה הוא לא יודע כלום. לפעמים שאדם הוא שואל, מה עדות, החוקים, המשפטים, אז אתה רואה שהוא יודע משהו, הוא מפרש את השאלה, אז הוא חכם, וכן הלאה. אם הוא לא שואל בכלל, אלא הוא אומר, הוא בא ואומר, מה העבודה הזאת לכם? היה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? אז הוא גם כן יש לו איזה תואר שם. אבל על כל פנים, זה לא שהכוונה פה שזה ליל הסדר, מזה שבתורה מופיעות שאלות בכל מיני צורות, זה הוכחה שכנגד, זה הוכחה בעצם, מלמדים אותנו שכשמלמדים, דרך אגב זה לא רק ליל הסדר, זה לכל השנה כולה, כשמלמדים צריכים ללמד לפי הרמה של השומע אותך, בין אם הוא תלמיד ובין אם הוא לא תלמיד, הוא צריך לפי הרמה שלו. אם הוא לא לפי הרמה שלו, תגיד לך, לתם מה שאתה אומר לחכם, זה לא שווה שום דבר. זה כמו שאתה נותן לו לתינוק לבלוע חתיכות גדולות של אוכל. זה לא נכנס, אתה צריך לתת להם בקבוק, אם חור קטנטן, אז היא ייכנס. אם לא, אז זה לא הולך. וכן הפוך, לתם אתה עונה, לחכם אתה עונה כמו שאתה עונה לתם, אז הוא אומר, מה הוא אמר לי? הוא לא אמר לי כלום. זו כוונת התורה, אבל פה עצם השאלה זה על פדיון הבן, זה ברור. ויקי שלך בנך מחר למזות, ואמרת אליו, בכל זה כי עד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, ויקי כשהפרעה לא שלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה. על כן אני זובח לשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני הפדה. תשובה כל כך ברורה. הוא אומר לו, תשמע, הייתה מכת בכורות, עם ישראל ניצל, לכן יש מצווה של קידוש בכורות. ודאי שהשאלה היא על זה והתשובה היא על זה, אין מה לדבר. הוא מתכוון פה להביא דוגמה מפדיון הבן. אז הוא אומר ככה, פדיון הבן זה זכר למכת בכורות, וכי שם חייבים לספר? זה מה שהוא אומר, אלא ציווה השם לעשות המעשה, ומתוך כך אנו זוכים מציאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפה, אלא אם ישאל מפרשים לו, אם ישאל שם בפדיון הבן מפרשים לו, זה כתוב בתורה מפורש. אני לא יודע אם אדם, כשהבן שלו שואל אותו מה זאת, בפדיון הבן, אם הוא מקיים מצוות דאורייתא, שהוא מספר לו, אבל זה חלק ממצוות הפדיון, ודאי. הוא צריך להסביר לו מה זה פדיון הבן. אז הראש מתכוון לומר, לענות על השאלה שלו, מתכוון לומר כך, זה חידוש גדול, אבל כך הוא אומר. למי שיש פשט אחר, אולי. אני לא יודע פשט אחר. הוא מתכוון לומר כך, שגם סיפור יציאת מצרים, זה בעצם להסביר מה קורה פה הלילה. יש לילה סדר, יש מצוות, יש מצוות מצה ופסח ומרור. מה קורה פה? אז אתה צריך להסביר מה עם המצוות. אבל הנפקמין היא ששם רק אם היא שלחה תפרש לו. וכמו שאמרה מחילת היכול, והיה כי שלחה יכול שרק אם שואל אותך. אז כך הברייתא אמרה לנו, זאת אומרת, הייתה והמינה כזאת. יכול... בכלל שנאמר כי שלחה בנך, יכול אם היא שלחה בנך את מגיד לו ואם לא לא, תלמוד לומר והגדת אף על פי שאינו שלחה, וכתוב מצוות זכור, כל אחד צריך לפרש אפילו לעצמו, אבל זה הסבר בהגדרת המצוות. לכן הוא אומר אין טעם לברך ברכה על סיפור האגדה, מברכים על אכילת מצה, על אכילת פסח, על אכילת מרור, שהיה פסח גם פסח, אז ממילא זה רק הסבר לעניין של המצוות. זה נראה ברור, בראש על כל פנים, שזה רק גדר של הדברים. האמת היא שבין כך ובין כך, זה, בהגדה אנחנו אומרים, זו משנה במסכת פסחים, ואנחנו אומרים את זה בהגדה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור. הרן אומנם אומר שלא לגמרי לא יצא, אבל הוא לא קיים את המצווה בהידור. אבל כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא, פסח מצה ומרור. לא שיגיד את המילים פסח מצה מרור, אלא המשנה מסבירה, פסח זה שאנו אוכלים, או פסח זה שהיו אבותינו אוכלים מזמן שבית המקדש קיים על שום מה, מצה זו על שום מה, מרור זה על שום מה. זאת אומרת, התורה ציוותה שבליל הסדר חייבים להסביר למה אוכלים מצה ולמה אוכלים מרור. זה דאורייתא, כי כתוב בפסוק, ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פסח על בתי בני ישראל ונקפו את מצרים ואת בתינו הציל. אז התורה אומרת לנו שאתם צריכים להסביר, זה זבח פסח כי פסח השם. וכיוון שהוקשו פסח ומצה ומרור להגדה, מכאן למדו שגם מצה צריכים להסביר וגם מרור. אז יכול להיות, אז קודם כל יש לחקור, חוקרים את זה, אני לא אוהב להגיד יש לחקור, מרוב שיש חקירות, אבל בכל זאת יש לחקור, מה פירוש לא יצא, מה לא יצא? לא יצא ידי סיפור יציאת מצרים כראוי, או לא יצא ידי מצה כראוי? הוא אכל מצה ולא הסביר מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. חסר בסיפור, כי בסיפור צריכים לספר גם את זה, או חסר במצה, כי מצה בליל הסדר צריכים להסביר אותה. כי בליל הסדר זה עסק של דיבור, של סיפור, ולכן צריכים גם את זה לספר. אז זה דיון. על כל פנים, הראש ודאי אומר לנו שכל ההגדה, לא רק שלושת הדברים, כל הסיפור יציאת מצרים זה להסביר מה קורה פה. מה זה מצב ומה זה מרור ולמה יושבים פה בכלל ומה המיוחד שבלילה הזה וכו' וכו'. זה כל העניין, אז לא שייך לברך. אז זאת אומרת, לפי הראש, אין מה להתחיל לחשוב אפילו אם אישה חייבת בסיפור יציאת מצרים או לא. מה שהמלכתחילוך אומר שברור לו שהיא פתורה. צריך עיון גדול. מפני שמה זאת אומרת? זה כל האישה חייבת במצב ופסח ומרור. זה מה שדרשו מן הפסוק. למרות שזה זמן גרמה. וכיוון שכל העניין של הסיפור זה להסביר את המצווה כמו שצריך, אז זה חלק מחלקי המצווה הזאת, ודאי שצריך. אלא מה, יכול להיות שלפי הראש, בכלל לא, אולי הוא לא מנע את סיפור יציאת מצרים כמצווה בפני עצמה? אין לנו מניין של הראש. אין לנו. לפי מה שהוא אומר, יכול להיות שאין טעם למנות את זה כמצווה בפני עצמה. זכור את היום הזה, יכול להיות שזה המצווה כמו רשי. כל ימי חייך. על הרמב״ם זה קשה, ועל החילוך, זאת אומרת, הם שהם כן מנו את זה כמצווה, אז בכל זאת זה קשה איך להסביר את זה. אף על פי כן אפשר להסביר, אבל זה אין זמן. עכשיו אמא הגיע ששוחץ, אני צריך ללכת. כן? עוד 5 דקות, בסדר. אז זה לגבי המצווה הזאת. עכשיו, לגבי המצווה של זכירת יציאת מצרים. אז זה נראה ב... יש פה הרבה פרטים. אבל קצת ניגע בדבר. כתוב ברמב״ם כך, רמב״ם שראינו במספר 5, הרמב״ם כותב כך: פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, שנאמר בשוכבך וקומך. מה הפירוש? בשעה שדרך בני אדם שוכבים וזהו כל הלילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. כתוב ברמב״ם. ואחר כך ראינו מה הוא קורא, 3 פרשיות וכו' וכו'. כתוב פה בשוכבך זה הלילה, והוא לא אומר בקומך, כשבני אדם עומדים, כשבני אדם עירים, זאת אומרת, וזהו היום. כתוב פה ברמב"ם לכאורה שמצוות קריאת שמע היא כל היום כולו. כמובן שזה לא יכול להיות, וזה גם הרמב"ם עצמו אומר לא כך. הרמב"ם אחר כך כותב בהלכה י"ג, זה שם במספר 5, הקטע האחרון, הקורא אחר 3 שעות ביום, אפילו היה אנוס, לא יצא ידי חובת קריאת שמע בעונתו, אלא הרי הוא כקורא בתורה, הוא מברך לפני עולה אחרי כל היום. אפילו יחר וקרא אחר 3 שעות. שיטת הרמב"ם, מי שאדם יכול לברך, כל היום יוצר המאורות ועד הלילה. זה לא להלכה, אבל כך הוא אומר. אבל הוא לא יוצר אחרי 3 שעות. לכאורה יש פה סתירה, קודם הוא אמר, וזהו יום. אז זו שאלה של גישה של לימוד ברמב״ם, איך ניגשים לרמב״ם. יש כאלה שמדייקים ואומרים על פי זה פלפולים, נכונים אולי, אני לא, מי אני שאני אגיד, אבל... ויש כאלה שאומרים שהרמב״ם אומר בהתחלה כלל, אחר כך הוא מפרט. יש דוגמה יפה בהלכות תפילה, כתוב בהלכות תפילה, הרמב״ם אומר, אולי הוא יתקתי ללשון, הרמב״ם כותב, תקתי זה בקשר לדבר אחר, אבל רמב״ם כותב, מצווה תעשה להתפלל בכל יום לא, זה לא הקטע הזה, סליחה. ברמב״ם כתוב שיש 10 דברים שמעכבים את התפילה, ואחד מהם זה כוונה. האדם צריך לכוון בתפילה. אחר כך כתוב ברמב״ם, במרחק גדול, שאדם מכוון בברכה ראשונה, ואם לא כיוון, לא יצא. וקודם הוא אומר, צריך לכוון בתפילה, משמע כל התפילה. אומר רב חיים, הרב חיים הראשון בספר, שאומר שיש 2 כוונות, כוונה לעמוד לפני המלך, וכוונה שנייה לכוון את התוכן. ברכה ראשונה לעיכוב התוכן. שאר הדברים לא, אבל שהוא יודע שהוא עומד לפני המלך, הוא לא, לפעמים אדם שוכח בכלל איפה הוא. ניגשים אחר כך, מספרים על איזה רבש, ניגש אמר של המלאכם, אמר לי פה תמיד, אומר כן, אבל בתפילה הייתה בארצות הברית. הוא אוכלה שוכח לפני שהוא עומד לפני המלך, אז הוא לא יצא. החזוני שאיר שם על ה... בגיליונות החזוני של הרב חיים, הוא כתב שדרך הרמב״ם לומר כלל ואחר כך לפרט. איך אפשר להוכיח מזה שכתוב צריכים לכוון בתפילה, אחר כך הוא יגיד את הפרטים. זה עניין של גישה. גם פה אפשר כך לגשת. הוא אמר לנו בבוקר ובערב שוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. אחר כך תלמד אנה, תראה שכתוב שזה רק 3 שעות. זה לא בדיוק דומה, כי פה כתוב יום משמע כל היום. אבל יש פה כסף משנה על ההלכה הזאת, ופה זה בצילום ישנו כסף משנה כותב. יש שואלים, למה באמת חכמים אמרו שוכבך זה כל הלילה וקריאת שמה ביום זה רק עד 3 שעות? מה הייתה אם את בשוכבך דרשינן כל זמן שבני אדם שוכבים על מיטתם וכולי? הוא מביא דוגמאות בגמרא כל הזמן, לא כשהולכים לשכב. אם כן, ודאי שככה. ולמה אחרי 6 שורות, משהו כזה, ולמה לא דרשו כן בקומך? כל זמן שבני אדם קמים, דענו כל היום. מה ההבדל בין זה לזה? התשובה היא פשוטה לשאלה הזאת, הוא לא עונה את זה. אבל התשובה פשוטה, כך מקובל באחרונים, שאם היה כתוב בשוכבך ובעומדך, אני לא יודע איזה ביטוי אחר, ושאתה ער, אז זה כל היום באמת. בקומך האדם לא קם כל היום. הוא קם מן המיטה, פעם אחת הוא קם. רק במשך 3 שעות ראשונות קבים אנשים, יותר עצלן, פחות עצלן, אחד שיהיה לו מה לעשות, הוא גם לא לומד, בני מלאכים של גויים, לא של גויים בדיוק, אבל כאלה שלא אין להם מה לעשות, ישן עד 3 שעות. אז לכן זה מקומך, אבל לא שוער כל הזמן. אבל הוא לא ענה ככה, הוא ענה, הכסף משנה זה השולחן ערוך, הבית יוסף, הוא ענה ככה, ויש לו אמר דעין החינמי, באמת זה כך, דאחי דרשין אלי, מהתורה, באמת, מהתורה אדם חייב קריאת שמע כל היום כולו. זה הפירוש. וזה מה שכתב הרמב״ם, הוא לא מביא את זה, בשעה שדרך בני אדם עומדים, זהו יום. אלא, והראיה הוא אומר, ראינו בהלכה י"ג, שאדם אחרי 3 שעות יכול לברך את הברכות. משום מה חיימדינן, הקורא מכאן בהלך לא הפסיד הברכות. זה כתוב במשנה, לא הפסיד, והגמרא מסבירה הברכות. ואילו לא היה זמן קריאת שמע כלל, היו הברכות לבטלה. אלא משום דקיים עליהן צריך לסמוך בו, אלא סימן שהוא יוצא ידי חובה דאורייתא. חכמים אמרו שלא יצא, אבל מן התורה זה לא ברכה לבטלה, כי אחרי הכל הוא מקיים קריאת שמע דאורייתא. גם על השאלה הזאת, איך הוא אומר ברכות, כולם עונים שהברכה זה לא ברכת המצוות, זה ברכה שהשם יוצר אור, ושהשם אוהב את עם ישראל, הוא בחר בנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה וכולי, מה זה נוגע לברכות? אבל כך אמר הכסף משנה. אז למה חכמים קבעו 3 שעות? אז הוא אומר ככה, זמן תפילה זה קורבן התמיד, עד סוף 4 שעות. צריכים לגמור את התפילה 4 שעות. חכמים השאירו, ועכשיו יש מצווה לסמוך גאולה לתפילה. אז צריכים לקרוא קריאת שמע עם הכל לפני זה. שעה אחת השאירו להתפלל, מ3 עד 4, וממילא עד סוף 3 שעות קריאת שמע. זה מה שפה כתוב, אבל אין זמן לקרוא את זה. זה מה שאומר כסף משנה. ופלא פלאים. כך הוא אומר, שואל המגן אברהם בסימן 6, במספר 6, הוא אומר ככה, יש לי כמה קושיות, ואחת הקושיות זה הוא אומר, ועוד באמצע, שורה אחת אחרי האמצע אני חושב, ועוד אלי דברם, קריאת שמע מדאורייתא זמנה כל היום וכל הלילה, והווה אלה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, דומיה דתפילה, ובגמרא איתה בעדיה, שהווה אלה מצוות עשה שהזמן גרמה. כתוב במשנה נשים פטורות מקריאת שמע. למה? כי זו מצווה תעשה שהזמן גרמה. אם אתה אומר שמדאורייתא זה כל היום וכל הלילה, זה מצווה שלא הזמן גרמה. ככה הוא שואל עליו, וממילא הוא חולק עליו. הוא חולק, הוא אומר שזה לא נכון, הוא אומר גם תירוצים. עכשיו בעצם יש לדון, קודם כל, זה זמן גרמה אחרי הכל. מצווה תעשה שלא הזמן גרמה, אפשר להגיד שכוונה היא מזוזה, אני יודע, שילוח הקן, הפרשת תרומות ומעשרות, שזה לא קשור לזמן. אבל פה אחרי הכל זה קשור לזמן. מי אומר שמצווה שהיא מדי יום ביומו היא גם נקראת לא הזמן גרמה? אז זה מה שאני חושב שמגן אברהם כתב לכן. הוא אומר, ואב אלה מצווה תעשה שלא הזמן גרמה, דומיה דתפילה. יש פה שגטריה, אבל מה שעכשיו אמרנו זה נגד את השגטריה. אני חושב שזה המגן אברהם מתכוון. לא חשוב מה הוא מסביר, שהוא מתכוון לומר כך, יש לי הוכחה שזמן גרמה זה הכוונה גם אם זה מדי יום ביומו. והראיה, התפילה, הרמב״ם אומר שמצווה תעשה מן התורה, הרמב״ם חולק עליו, הוא אומר שזה רק בזמן צרות, אבל אצלנו לפי כולל מה זה דור הייתה. אומר, מצווה תעשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. אז אמנם כתוב לעבוד את השם, מפי השמועה למדו שהכוונה היא תפילה, כי כתוב לעובדו בכל לבבכם. לא לומדים משם את הציווי, כי זה לא לשון ציווי, הוא לא עובדו. פה כתוב, ועבדתם את השם, אבל משווים את זה לשם, שזה עבודה בלב, זו תפילה. ואין התפילה זמן קבוע מן התורה. ולפיכך נשים ועבדים חייבים לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. אז למרות שתפילה זה מדי יום ביומו, אז אתה רואה מכאן שגם אם זה יום שלם, אלא מחר מתחיל עוד יום, אפשר גם בלילה לקיים אותו, בלילה או ביום. אז זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. זה המגן אברהם מתכוון. אם קריאת שמע היא כל הזמן, יום לילה, יום לילה, יום לילה, זה לא הזמן גרמה. השגת אריה טוען, הוא למד פשט אחר, אבל בפשט כאן, על כל פנים, הוא טוען שזה לא מדויק, כי מצוות עשה של קריאת שמע ביום, היא לא נוהגת בלילה. וקריאת שמע של לילה לא נוהגת ביום, אז זה הזמן גרמה. אני לא כל כך מבין את הסברה. לא כל כך מבין את זה. למה? כי גם תפילה של יום ראשון לא נוהגת ביום שני, ותפילה של יום שני לא נוהגת ביום שלישי. זה לא כל כך. נכון, ופה מצווה ש... בסדר, מה זה משנה זה כל יום? כן. אז זהו, אז היה, הוא יכול היה לטעון קצת אחרת, שהוא היה יכול לומר כך, מצוות שהתורה לא קושרת אותה בכלל לזמן, תפילה כתוב לעבוד את השם. באו חכמים אמרו לנו, נגיד זה בתורה שבעל פה, שאת המצווה הזאת בעצם תמיד צריכים לעבוד את השם. אבל העניין הזה להתפלל, זה פעם אחת ביום. אבל כשהתורה מדגישה זמנים, אז זה לא מצאנו. איפה יש שהתורה מדגישה זמן וזה לא הזמן גרמה? פה כתוב, שוכבך וקומך, אז יכול להיות שזה כן זמן גרמה. זה יכול להיות. טוב, לא נדון בזה הרבה. השאלה היא המעשית, מה שנוגע לענייננו, עברנו לקריאת שמע, מה זה נוגע לענייננו. אבל אותו דבר זה בדיוק זכירת יציאת מצרים מדי יום ביומו. שם זה לכול העלמה ביום כל היום ובלילה כל הלילה. את יום צדך כל ימי חייך. אז זה ביום ובלילה. המגן אברהם, ופה זה מופיע גם כן, מגן אברהם סימן עין, בסוף מספר 6 כתוב. כתוב שם, אך נראה לי שמכל מקום, כתוב שם בשולחן ערוך נשים פטורות מקריאת שמע, נראה לי שמכל מקום מחויבים לומר אמת ויציב. זה ודאי, למה בזכירת יציאת מצרים הדאורייתא, והן חייבות בזכירת יציאת מצרים? ואם כן צריכות לסמוך גאולה לתפילה? נשים. הוא פוסק פשוט שאישה חייבת בזכירת יציאת מצרים, בהתאם למה שהוא אמר על קריאת שמע. השגת אריה באמת טוען שגם יציאת מצרים אישה פטורה. הוא בא ללמד זכות על נשים שהוא רואה שבפועל לא מקיימים. אז הוא אומר שככה זה. המשנה ברורה מביא את הדברים בלי להחליט. הוא אומר שאישה, מגן אברהם כתב, קודם הוא מביא אישה חייבת בזכירת יציאת מצרים וכו'. כן כתב המגן אברהם שהגד אריה מצדד לומר שלא. הוא מביא פרי מגדים שהוא אומר שהוא סובר שהדרשה של בן זומה בכל זה אסמכתה. אז ממילא זה הזמן גרמה. אני לא מבין את זה. אני לא ינתי בזה, אבל אני לא מבין. לכאורה, אם זה אסמכת, אז המצווה היא להזכיר פעם אחת ביום, אבל כוללת הלילה, כמו תפילה. למה תפילה זה לא הזמן גרמה? כי אפשר להתפלל גם בלילה וגם ביום. אם אתה אומר, אלא נגיד בימי חייך ימים ולא לילות, טוב, אבל איך שיהיה, זה אותה מחלוקת. אני חשבתי, אפשר לדון בזה, אבל פה יש בצילומים, בספר המצוות לרמב״ם. הרמב״ם דן פה מה נמנה כמצווה אחת ומה נמנה לא כאחת. אז הוא אומר, החלק הקל זה שדברים שהם מעכבים זה את זה, זה חלק ממצווה. ברור שזה אחת. אבל מה שדק יותר להבין, הביטוי שלו, כך הוא כותב, מה שפה צריכים להבין יותר, הוא כותב, נמשיך. מה שדק יותר להבין, הוא אומר, שמתי בכל זאת ושניים באחת, למשל ציצית ותחלת, תחלת לא מעכב את הלבן, לבן לא מעכב את התחלת, הרמב"ם מונה את זה כאחת. כאחת. הוא מביא מקורות, אבל מה התוכן של הדברים? כך הוא אומר. הרמב"ן פה מתקיף אותו ואומר כך, יכול להיות שתחלת ולבן זה אחד, כי עושים את זה בבת אחת לובשים. אבל אם זה הכיוון של הרמב״ם, שכשלא עושים בבת אחת, זה שתיים, כי הרמב״ם מנה תפילין לשתיים, תפילין של יד, תפילין של ראש, למרות שהתוכן זה אותו דבר, הפרשיות אותו דבר. אומר הרמב״ם, זה בעצם לא עקבי. אם זה אחת שם, גם פה צריך להיות אחת. אלא מה תאמר לי, שזה, כיוון שזה לא בבת אחת, ציצית לובשים את התחלת והלבן ביחד, להיחשב לשתיים, שואל הרמב״ם, בשורות האחרונות של לפני מספר 8 של הרמב"ן הוא כותב כך, אם כן לבד עם עיתון הרב שזה המעשה אחד ושם לא, אז הוא שואל אם כן למה קורא קריאת שמע שאחרית וערבית זה מצווה אחת, ולמה הכתרת כתורת בוקר בערב זה אחת, ולמה שני תמידים זה אחת, הרי כבש אחד לא מעכב את השני, כתורת מחציתה בבוקר ומחציתה בערב לא מעכב, קריאת שמע של שחר ושל בלילה זה לא מעכב, אז למה זה מצווה אחת? והרמב״ם באמת בסיכום שלו בסוף ספר המצוות, כשהוא מונה שם את ה... הוא הרי מוריד כמה ומוסיף כמה, הוא מונה את קריאת שמע כשתיים, כתורת כשתיים ותמידים כשתיים. אז בעצם יש מחלוקת אם קריאת שמע של ערבית ושחרית זה מצווה אחת או שתיים. יכול להיות שזה תלוי בזה, אם זה שתיים אז זה שתי מצוות, אז כל אחת היא מצווה שלו, שהזמן גרמה, נשים פטורות. אם אני אומר שזו אחת, אז יכול להיות שזה באמת נשים תהיינה חייבות. אפשר לחלק בין זה לזה, אבל איך שיהיה השולחן ערוך, הרמב״ם והרמב״ן חולקים, אז יכול להיות שזה קשור בזה. לי הייתה שאלה שנאמר אותה, כל הזמן אמרנו על רגל אחת, עכשיו נאמר על חצי רגל. פה יש עוד צילום, מספר 10. נאמר, השאלה שלי הייתה כזאת, יש פה ויכוח גדול הלכה למעשה בין המגן אברהם ועוד ועוד השג התריה, שדנים אם אישה חייבת בזכירת יציאת מצרים כי זה לא הזמן גרמה או כי כן הזמן גרמה. מצד אחד אין שעה שלא חייבים במצווה, כל היום וכל הלילה, אבל אולי זה שתי מצוות נפרדות, אז כל אחת היא של יום רק ביום, של לילה רק בלילה. זה הוויכוח, אולי זה תלוי במחלוקת אם זה נמנה כשתיים או אחת. אבל לי הייתה שאלה כזאת, הרי האמת היא שאני רציתי לא לומר שיעור הזה, אמרתי שאני רוצה לדבר על ימות המשיח, אבל כיוון שקיבלתי הוראה שזה לא, אז אני אמרתי על מצרים. אבל הייתה לי בכל זאת שאלה, אולי כי חשבתי על הנושא האום, לא שהתכוונתי לזה, אבל הייתה לי שאלה, למה אישה חייבת בזכירת יציאת מצרים כי זה לא הזמן גרמה, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. הרי אנחנו פוסקים כבן זומה שקוראים גם בלילה. חכמים אמרו לא נכון, לא קוראים בלילה, אלא מה זה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אומר להם בן זומה, זה גם מצולם פה בהתחלה הגמרא, אומר להם בן זומה, מה זאת אומרת? כתוב מפורש בפסוק שלא יזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח. פסוקים מפורשים. לא, הנה ימים באים נום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וכו'. הם ענו לו, לא, הכוונה היא שזה לא יהיה עיקר, אבל בכל זאת יזכירו. אבל הוא סובר שלא יזכירו. אם כן, אם מה נפשך, אם זה, אם פוסקים חכמים זה בטח הזמן גרמה, כי מפני בלילה אין, אנחנו פוסקים כמותו שזה יום ולילה, אז למרות המשיח זה לא יהיה, זה מצווה תעשה שהזמן גרמה. מה? כן, נכון, בלילה המשיח, בסדר, נכון, אבל לא יהיה מצווה תעשה, אז למה זה? השאלה אם להשאיר את זה בקושיה או לא. אז פה יש בספר המצוות קוף פייזיין, וכדאי לראות את זה, יש פה שאלה, זה מצוות עשה שלוש יחדפו, זה שיבת עממים להרוג אותם, או מחיית המלאק. אז הרמב״ם אומר, ואולי מישהו ישאל עליי, אולי יחשוב חושב, כי זה מצווה שלא נוהגת לדורות, מה אני מדבר? הרי מה זה לעולם יהיה, ירגו את שיבת עממים, הם כבר אינם, איפה הם? אז הוא אומר, יש לך טעות גדולה, מצווה שנגמרת, כי הגיעה לתכלית שלה, זה לא נקרא לא נוהגת לדורות. מביא ראיה מחיית המלאק, גם לזכור את המלאק, הוא לא אומר זה מפורש, זכור את אשר עשה לך המלאק, מה תמיד יזכרו את זה? מה יזכרו? זכור את אשר עשה תמחת כיד על כס קה מלחמה לשם במלאק מדור דור, הכיסא לא שלם, השם לא שלם, השם יהיה שלם והכיסא יהיה שלם, וגמרנו עם המלאק, הוא ימחה מן העולם. אז מה שייך להגיד שזה למה אני מונה את זה כמצווה, אך זה מצווה שלא נוהגת לדורות? אומר הרמב״ם, זה טעות, זה לא נקרא לא נוהגת לדורות, זה הגיע הסוף והיא נגמרה המצווה, כי היא קוימה, היא כבר קיימת ועומדת. כך הוא אומר שם. ממילא אל תשאל אותי למה אני מונה את מחיית המלאק ואת שיבת העממים. לפי זה זה ברור. למה, מה הפירוש לא תהיה, לא יהיה זכירת יציאת מצרים? מה, התורה תשתנה? אחד משלושה עשר עיקרים זה שהתורה לא תשתנה. התשובה היא פשוטה, זה כמו שנגיד יש אור עצום חזק חזק מאוד, אחד הולך עם נר ומחפש משהו, אמנם בדיקת חמץ מרחמה זה בגלל חורים מוזדקים, מי שיש לו חורים מוזדקים יש לו בעיה, אבל ככה כשיש אור מה שייך ללכת עם פנס? מה נספר על יציאת מצרים? זה כלום, זה אפס ביחס למה שאנחנו נראה את הניסים. הרי המטרה זה לא סתם לספר סיפור, זה להגיע מתוך זה להכרה שיש בורא ויש משגיח ויש מנהיג לעולם. כשיהיה אור כל כך נפלא, ממילא הפנס הזה יכבה. זה מה שאומר בן זומא, הוא מסביר פשט בפסוק. אז מה שייך להגיד זו מצווה תעשה שהזמן גרמה? הרמב"ם אמר זה נקרא מצווה שלא נוהגת לדורות, מה פתאום? זה כבר יהיה כל כך פשוט וכל כך נפלא שלא יצטרכו את זה, לזכור את זה. יזכרו דברים, יראו דברים, יראו בעין. נגיד, אחד זוכר את הבן שלו, שולח לו תמונות מפעם לפעם, הוציא איזה תמונה, כי הבן שלו שם באיזשהו מקום. פתאום הוא עכשיו פה על ידו, אז הוא יחפש את האלבום ויסתכל. מה? ופה ישנו פה, מה יש לך לחפש? זה הכוונה. לכן הקושייה היא לא קושייה. זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, כי זה יהיה אור כל כך גדול, ואנחנו נזכה במהרה בימינו, לא אור חדש, הציון, תאיר, בניסן עתידים להיגאל, וצריכים לחשוב על זה באמת, לא לחשוב טוב, כבר שנים אומרים את זה. עוד אף פעם לא אמרנו את זה בשנת תשע"א, אף אחד בעולם לא אמר את זה. אמרו את זה לפני שנים, ובאמת התקרבנו מאז. עכשיו זהו, בעזרת השם יתברך. כל טוב, חג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.